Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. הפרק של הפעם, מילים ועוד מילים. לפני מספר שבועות הלך לעולמו ישראל פוליאקוב, שמוכר לכולנו בתור פולי מהגשש. כמו לרבים אחרים, גם עבורי מותו של פולי סימל איזושהי פרידה מהילדות, מאיזו ישראל ישנה וטובה, שכנראה קיימת רק באגדות ובנוסטלגיה. כי כשאתה פותח עיתונים מהארכיון של פעם, אתה רואה ששום דבר לא באמת השתנה. מי שלא מאמין, מוזמן להקשיב לפרק הקודם של עושים היסטוריה על ממשלת ישראל והאנטי-מחיקון. בכל זאת, פולי והגששים הם כל כך חלק אינטגרלי מהתרבות הישראלית, שמותו של פולי מסמן איזושהי סגירה של מעגל או אולי פרק מסוים בעבר שלנו. אני רוצה להקדיש את הפרק הזה באהבה גדולה ועצומה לפולי ולגשש החיוור בכלל, והדרך שבה בחרתי כדי להביע את הערכתי היא באמצעות מילים. למה הכוונה במילים? ובכן, זה לא סוד שאחת מהצורות שבהם ההשפעה של הגשש החיוור ניכרת בצורה הברורה ביותר על החברה הישראלית היא באמצעות מטבעות הלשון שלהם. המערכונים של הגשש החדירו לתוך השפה העברית עשרות ומאות מונחים שאנחנו משתמשים בהם בחיי היומיום שלנו, לפעמים בלי לדעת בכלל שהמקור של אותה מילה או אותו ביטוי הוא מהגשש החיוור. אז הפרק הפעם, בתור מחווה לגשש החיוור ולישראל פוליאקוב, יעסוק במילים ובמונחים מעולם הטכנולוגיה ובמקורות המוזרים והלא מוכרים אולי שלהם. נפתח במילה יהו. האתר יהו, עם סימן קריאה בסוף המילה, הוא אחד מהאתרים הגדולים והמוכרים ביותר ברשת האינטרנט. למעשה, ההגדרה אתר כבר לא כל כך מתאימה לו, מכיוון שהאתר המקורי התפשט זה מכבר והתרחב לרשת ענקית של אתרים ושירותים תחת המותג הכולל יהו. את יהו הקימו ג'רי יאנג ודייוויד פילו, שני סטודנטים להנדסת חשמל באוניברסיטת סטנפורד בארצות הברית. האינטרנט הייתה רק בחיתוליה באותם הימים, ראשית 1994, אבל כבר אז היו די הרבה אתרים מפוזרים ברחבי הרשת. ג'רי ודייוויד חיפשו שיטה לארגן את כל הכתובות של האתרים הרבים שהם אהבו, והקימו בעצמם אתר אינטרנט קטן, שהיה בסך הכל דף אחד עם רשימה ארוכה ארוכה של אתרים. ככל שהתארכה הרשימה, חיפשו ג'רי ודייוויד שיטה יעילה יותר כדי לארגן את הרשימה. שיטה שתאפשר להם ניווט הגיוני ופשוט יותר בין האתרים השונים. הם כנראה הצליחו במשימה הזאת, מכיוון שבתוך כמה חודשים ספורים, עשרות אלפי גולשים החלו פונים למדריך האינטרנט שלהם כדי לחפש את מה שהם היו צריכים למצוא. כך נולד האתר יהו, אבל המילה יהו נולדה הרבה מאוד זמן לפני כן, ב-1726 ליתר דיוק. מי מאיתנו לא שמע על מסעותיו של גוליבר ברחבי העולם? למואל גוליבר, יציר דמיונו של ג'ונתן סוויף, הוא אחד מהדמויות הבדיוניות המפורסמות ביותר בהיסטוריה של הספרות. הביקורים המפורסמים שלו בארץ ליליפוט וגם בארץ הענקים הם חומר לסיפורים לפני השנה לילדים כבר 300 שנה. פחות ידועה העובדה שסיפורי גוליבר הם למעשה סאטירה חברתית נוקבת של ג'ונתן סוויפט כנגד החברה האנגלית השמרנית והמנוכרת של אותה התקופה, ומהסאטירה הזאת מגיעה גם המילה יהו. היהו הם גזע של יצורים דמויי אדם, ברברים מטופשים ומטונפים שכל מה שמעניין אותם זה לחפש אבנים מבריקות ויפות באדמה. השליטים האמיתיים של האיש שעליו נוחת גוליבר הם דווקא הסוסים שסוויפט מתאר כחכמים ואציליים. זה היפוך תפקידים מעניין ועוקצני מאוד של המצב בעולם האמיתי כמובן. גם אחרי שחוזר גוליבר לביתו שבאנגליה, הוא מסרב לשוב אל חיק בני האדם ומעדיף להתבודד באורווה ולדבר עם הסוסים. כשחיפשו ג'רי ודייוויד שם מתאים למדריך האתרים שלהם, החיפשו שם שיתאר את הפשטות וחוסר התחכום שלו. השם יהו, עם הקונוטציה שלו לטיפשות וברבריות, התאים עבורם כמו עוקף לסוס, אפשר לומר. דרך אגב, לג'רי ודייוויד הייתה נטייה כנראה לתת שמות מוזרים למחשבים שלהם. לשרתים שעליהם התאכסן האתר יהו בתחילת הדרך, הם קראו אקובונו וקונושיקי, על שם שתי מתאבקי סום המפורסמים. מפורסמים באופן יחסי זאת אומרת. בכל אופן, המילה יהוא היא לא התרומה היחידה של ג'ונתן סוויפט לעולם הטכנולוגיה. סדר זה דבר חשוב בחיים, ולמחשב זה הדבר הכי חשוב בחיים, אפשר לומר. למשל, הסדר שבו זורם המידע בתוך המחשב. המידע על המחשב הוא בצורת ספרות כמובן. כשאנחנו קוראים מהדף מספר, אנחנו יודעים לקרוא אותו משמאל לימין. הספרות 1, 2, 3 מתפרשות אצלנו כ-123, אבל המחשב לא יודע מאיזה כיוון להתחיל לקרוא את הספרות. מבחינתו, שני הכיוונים טובים באותה עמידה. צריך להגדיר לו מי הספרה הראשונה ומי הספרה האחרונה. אם נטעה בהגדרה, אנחנו נכנסים לצרות צרורות, כי המחשב הוא כמו אלוהים בתקופת התנ"ך, הרבה מאוד חוקים ומעט מאוד רחמים. טעויות במחשב עשויות להיות טרגיות לפעמים, כשמידע הולך לאיבוד. כולם יודעים שלטעות זה אנושי, אבל בשביל באמת לדפוק את העניינים, צריך מחשב. אז באופן טבעי, עולם המחשבים מתחלק לשתי קבוצות. אלה שטוענים שהמחשב צריך לקרוא את הספרות בסדר מסוים, ואלה שטוענים שהסדר ההפוך הוא דווקא הסדר הנכון. היה צריך למצוא שם לשתי השיטות, ומסתבר שבסיפור על גוליבר יש בדיוק את מה שהיה צריך. במהלך מסעו נקלע גוליבר למלחמת אזרחים במדינת הגמדים. הוויכוח שגרם למלחמת האזרחים הוא השאלה מאיזה צד יש לשבור את הביצה הקשה כשאוכלים אותה, מהצד הקטן של הביצה או מהצד הגדול. ג'ונתן סוויפט קורא לצדים הלוחמים Little Endian ו-Big Endian. המילה Endian כאן מקורה במילה End, קצה או סוף. כמובן שזה ויכוח מטופש לחלוטין, וסוויפט כאן נועץ חיצים מחודדים של ביקורת ביריבות שבין הכנסייה הקתולית בצרפת לכנסייה האנגליקנית שבאנגליה, יריבות מרה ורבת שנים. הכנסיות היריבות היו כל כך אנטי אחת לשנייה, עד שלא היו מסוגלות להחליט אם בטקס ביום ראשון צריך להגיש לחם ויין או רק לחם. מכיוון שגם הוויכוח על כיוון זרימת המידע במחשב הוא מטופש למדי, השמות Little Endian ו-Big Endian ניתנו לשיטות הללו באופן טבעי כמעט. אמרתי מטופש למדי, אבל הסוגיה הזאת של כיוון המידע יכולה להיות קריטית כאמור לפעולתו של המחשב. כל סטודנט למדעי המחשב לומד פחות או יותר מהקורס הראשון שלו באקדמיה שצריך לשים לב לשטויות האלה, אחרת זה יעלה לו ביוקר. וכמו שטוען חוק מרפי, אם טעות כזו יכולה לקרות, היא תקרה. ואפרופו חוק מרפי, מה המקור לשם הזה חוק מרפי? ובכן, כמו שניתן לצפות, חוק מרפי מגיע מעולם הטכנולוגיה. ליתר דיוק, מהניסיון האמריקאי לפתח רקטות והנעה סילונית מתקדמת עבור המטוסים והחלליות שלהם. כחלק מתהליך הפיתוח, צריך לבדוק את ההשפעה של ההאצה הרקטית על בני האדם, שזו דרך מנומסת להגיד שמישהו צריך להיכנס לתוך התא הקטן שבחרטום הרקטה, כדי שנוכל לבדוק באיזה שלב הוא מקבל בלקאוט ומתעלף. ואז נוכל לסמן וי על הדף ולהגיד אחד לשני בלחש, אני חושב שהגזמנו קצת הפעם. הניסויים הללו שהתרחשו בשנות ה-40 ואילך, היו כמובן ניסויים מסוכנים מאוד, ומי שהיה אחראי עליהם היה אחד קפטן מרפי, קצין בצבא. קפטן מרפי היה קפדן מאוד בבטיחות, ולצערו היה לו טכנאי בעל ידיים קצת שמאליות. מרפי כעס עליו ואמר שכל דבר שיכול להשתבש בידיים שלו בטוח שישתבש. הבוס של קפטן מרפי ציטט את המשפט הזה במהלך מסיבת עיתונאים כדי להראות לכתבים עד כמה יחידת הניסויים שלו לא לוקחת סיכונים. אבל רק כדי להיות בטוחים, בכל מטוס וגם בכאלה שיש להם מנעה רקטית, יש קופסה שחורה, שזה המתקן המפורסם שמקליט שיחות בתא הטייס רגע לפני ההתרסקות ושומר עוד איזה שהם נתונים חיוניים כמו גובה ומהירות. מה שמעניין כאן הוא שהקופסה השחורה היא בכלל לא שחורה, אלא כתומה בהירה. הצבע הכתום בהיר קל יותר לאיתור בין ההריסות של ההתרסקות, מתוך הנחה שהקופסה השחורה מתוכננת כך שתמיד תשרוד את ההתרסקות ללא פגע. אבל אם הקופסה השחורה היא לא באמת שחורה, מאין הגיע השם הזה? מסתבר שבימי מלחמת העולם היו במטוצי ההפצצה כוונות רדאר שאפשרו למפציץ לפגוע במטרה גם שהיא מכוסה בעננים. כוונת הרדאר הזאת הייתה למעשה קופסה בצבע שחור. היו עוד כמה מכשירים מתוחכמים שכאלה ורובם היו צבועים בשחור. מתקן ההקלטה המדובר היה עוד מכשיר מתוחכם שכזה והשם נדבק אליו באופן טבעי. עכשיו, מכיוון שאף אחד מאנשי הצוות לא ידע להסביר איך עובדים המכשירים הכל כך מתוחכמים האלה, כמו כוונת הרדאר, השם קופסה שחורה קיבל גם את המשמעות של משהו שלא יודעים מה יש בתוכו, אלא רק מה נכנס אליו ויוצא ממנו. קופסה שחורה הפך להיות מונח חשוב במדע, והוא שם נרדף לסוג של אנליזה או ניתוח של מערכת, אשר מתמקד בהתנהגות שלה כלפי חוץ, ומנסה להסיק מכך מסקנות כלליות ללא קשר למבנה הפנימי של אותה המערכת. ואם אנחנו כבר בנושא מטוסי ההפצצה, כמובן שכדי לפגוע במטרה צריך להגיע אליה בזמן. זאת אומרת, צריך לעמוד בדדליין. מקור המילה דדליין, שמעביר אולי צמרמורת בגב כל אנשי ההייטק למיניהם, מתקשר גם הוא לחוויה סופנית עם כלי נשק, אפשר לומר. לפי מקורות מסוימים, במחנות השבועים בימי מלחמת האזרחים האמריקאית, היו מצוירים פסים לבנים על הרצפה. במקומות שלאסירים אסור היה להגיע אליהם. אם חצית את הפס הלבן, לשומרים הייתה את הזכות לראות בך כדי להרוג, ומכאן הביטוי דדליין. ומכיוון שהמילה חזקה יותר מהחרב, או ככה לפחות טוענים עיתונאים שלא עשו מילואים הרבה זמן, העיתונות אימצה את הביטוי הזה לחיקה. לוקח זמן כדי להדפיס את כל העיתונים, וחייבים להתחיל להדפיס אותם בשעה מסוימת, אחרת לא נספיק להדפיס את כולם עד הבוקר, ולא יהיה במה לעטוף את הדגים. אם הגיעה כתבה למערכת העיתון אחרי השעה הזאת, היא כבר עברה את הדדליין, והיא לא תופיע בעיתון של מחר. היום בעידן האינטרנט, אנשים צורכים פחות ופחות עיתונים מודפסים. גם המכתב הרגיל, זה עם הבול, הולך ונעלם והוא מוחלף בהדרגה לטובת הדואר האלקטרוני. סימן ההיכר של הדואר האלקטרוני הוא הסימן את. הסימן המוזר הזה שנראה כמו האות הקטנה A באנגלית, עטופה באיזשהו עיגול. הסימן הזה קיבל את השם העברי כרוכית, אבל כמעט כל מי שאני מכיר קורא לו שטרודל. למשל, ranlevi@gmail.com, דוגמה שנתתי כמובן באקראי לחלוטין. אבל בכל שפה, כך מסתבר, יש לסימן הזה שם אחר. בהולנדית הפירוש לשם הוא זנב קוף, ובדנית חדק של פיל. מסתבר שיש הבדל בין השפות האלה בכל זאת. בהונגרית הסימן פירושו תולעת, ובפינית פירושו זנב של חתול. הסימן הזה, שטרודל, הוא עתיק הרבה יותר מהאינטרנט, כך מסתבר. מי שהשתמשו בו לראשונה היו נזירים בימי הביניים, שעיסוקם היה העתקת ספרים, לפני המצאת הדפוס כמובן. מכיוון שיש די הרבה מילים להעתיק בתוך ספר, ולהיות נזיר זה גם ככה לא תענוג גדול, הנזירים פיתחו את הסימן הזה כדרך לכתוב את הביטוי ב. כמו למשל, 10 עגבניות ב2 שקל לעגבניה. אז אם אתם פותחים במקרה ספר עתיק ורואים שם את הסימון של השטרודל, אל תנסו לשלוח לנזירים מייל. ואם כבר במייל עסקינן, ונתתי את הכתובת שלי בשרתים של ג'ימייל, אז אולי ננסה להבין מה מקור השם גוגל. ב-1930, המתמטיקאי אדוארד קסנר חיפש שם מתאים למספר גדול, אבל מאוד 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 גדול, אחד עם 100 אפסים אחריו. הוא שאל את האחיין שלו, בן ה-8, מה יהיה לדעתו שם מתאים? והאחיין חשב קצת ואמר, גוגול. כמה עשרות שנים לאחר מכן, נטלו סרגי ברין ולארי פייג' את השם גוגל לאתר שלהם. לא כדי לחזות כמה כסף יהיה להם בחשבון הבנק כמה שנים אחר כך, אלא כדי להראות עד כמה יעיל מנוע החיפוש שלהם בנבירה בהררי המידע האינסופיים של רשת האינטרנט. דרך אגב, האגדה מספרת, טוב, זה לא ממש אגדה, לקחתי את זה מהאתר הרשמי של גוגל, ששני המייסדים של גוגל לא ממש אהבו אחד את השני בהתחלה. הם נפגשו לראשונה באוניברסיטת סטנפורד, וברין מונה להיות החונך של פייג', הסטודנט הטירון. הם לא הסתדרו ביניהם והתווכחו כמעט על כל דבר שדיברו עליו. טוב, לפחות על דבר אחד הם הסכימו כנראה. עם כל הכסף שצברו מקימי גוגל, כנראה שהם לא הצטרכו יותר לדפוק מסמר בעצמם על הקיר, או להבריג איזה בורג לבד. אבל אם יום אחד התחשק להם בכל זאת להבריג איזה בורג לזכר ימים עברו, הם עשויים לשאול את עצמם מאיפה הגיע השם מברג פיליפס. בורג פיליפס, למי מאיתנו שהוא לא צאצא השיר של דודו מהום סנטר, הוא בורג שהחריצה בראשו היא חריצה בצורת X או פלוס. למברג פיליפס יש ראש הברגה שמתאים לצורת החריצה הזו. כל מי שניסה להבריג משהו ממש חזק יודע שבורג פיליפס הוא ממש לא מתאים להברגות חזקות. בניגוד לברגים רגילים שהחריצה בראשם היא מין פס אחד ועמוק, החריצה בראש בורג פיליפס היא מאוד רדודה, ואם מנסים להבריג אותו ממש חזק, בדרך כלל המברג פשוט יהרוס את הראש. כשזה קורה אנחנו שואלים את עצמנו מי האידיוט שימציא בורג עם חריצה כל כך רדודה. אז האידיוט שהמציא את בורג פיליפס הוא הנרי פיליפס מפורטלנד שבארצות הברית, וזה קרה בשנת 1934, והוא גם לא היה כזה אידיוט ואפילו ההפך מכך. באותה תקופה, שנות ה-30 של המאה הקודמת, תעשיית הרכב החלה לקבל תנופה משמעותית, והיה צורך לעזר יותר ויותר במכונות בפס הייצור של המכונית. שתי בעיות התעוררו עם המכונות שהיו אחראיות על הברגת הברגים בתוך המכונית. הראשונה הייתה שהם התקשו למצוא את ראש הבורג בצורה מדויקת, ואם הבורג היה זז קצת מהמיקום המתוכנן שלו, הן כבר לא היו מסוגלות להכניס את ראש המברג לחריץ. הבעיה השנייה הייתה שאם כבר הן הצליחו למצוא את ראש הבורג, הן היו מבריגות אותו חזק מדי ודוחפות את הבורג המסכן עמוק מאוד לתוך המתכת. מהנדסי הייצור של תעשיית הרכב חיפשו פתרונות לבעיה הזו, והנרי פיליפס היה זה שעלה על הפתרון שהיה פשוט ואלגנטי. הוא החליף את הברגים בעלי החריצה הבודדת והעמוקה לברגים עם חריצה כפולה ורדודה בראשם. חריצה הכפולה אפשרה למכונות גמישות רבה יותר בהתאמת המברג לבורג, מכיוון שעכשיו היו שני חריצים שהובילו את ראש ההברגה, אפשר לומר, אל הבורג. הרדידות של החריצה הביאה לכך שאם המכונה ניסתה להפעיל כוח חזק מדי על הבורג, ראש הבורג היה נהרס מיד, כך שהמברג היה מתחלק במקום לדחוף את הבורג פנימה. כשאני למדתי את לימודי ההנדסה שלי, לא למדתי להבריא ברגים או לצורך העניין לעשות כל סוג של עבודה מועילה אחרת. במקום זאת למדתי חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, חדווה בקיצור. זו הסיבה שאם אשתי מבקשת ממני לתלות לתמונה, אני לא ממש מסוגל לעשות את זה, אבל אני בהחלט יכול להציע לה פתרון עבור תמונה אליפטית בשלושה ממדים. חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי מכונה באנגלית קלקולוס. השורשים של המילה הזאת הולכים אחורה עד לימי הרומאים. קלקס בלטינית זה אבן, והשורש הזה נמצא גם במונח הלועזי לסידן, קלציום. קלקולוס, אם כן, מתפרש בתור אבנים קטנות. מכיוון שכל המתמטיקה המסובכת של ימינו התחילה מסידור וספירה של אבנים קטנות על הרצפה, החשבון בכלל זכה לשם המעניין הזה. עם הזמן, המילה הזאת קיבלה משמעות של סוג מסוים של מתמטיקה, דהיינו חדווה. עכשיו אני יודע למה נורא התחשק לי לזרוק אבנים קטנות על המרצה שלי לחדווה. אני לא הצלחתי בדרך כלל לזכור את הנוסחאות המסובכות של החשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, זו הסיבה שבדרך כלל נעזרתי בחוקי אצבע. חוק אצבע הוא הכינוי המקובל לאיזשהו כלל שאתה משתמש בו במצבים שגרתיים כדי להימנע מחישוב מסובך יותר. במקרה שלי חוק האצבע היה תמיד לבחור בתשובה ג' בטופס של המבחן האמריקאי, ברוב המקרים זה עבד מצוין, ואני הקפדתי תמיד לבחור בתשובה ג' בכל מצב, גם בשאלות נכון לא נכון. למקור הצירוף חוק אצבע יש שתי גרסאות, הגרסה הנכונה והגרסה הלא נכונה. כמו תמיד, הגרסה הנכונה היא לא מעניינת ולכן נתעלם ממנה. הגרסה הלא נכונה מספרת שבמאה ה-17 היה חוק שהתיר לבעלים להקות נשותיהם עם מקל, בתנאי שהמקל היה בעובי של לא יותר מאצבע, בדרך כלל האגודל. כמה מקורות שבדקתי מציינים שכנראה לא היה חוק כזה אי פעם באנגליה, אבל רוב המקורות מסכימים ביניהם שחוק כזה היה כנראה רעיון לא רע בכלל, והדיון נקטע בשלב זה מכיוון שכמה מקורות היו צריכים להוריד את הזבל ולשטוף כלים. הגרסה הנכונה כנראה למקור הביטוי חוק אצבע היא קצת יותר בנאלית. כשאין לך סרגל בסביבה אפשר להשתמש ברוחב של אגודל בתור יחידת מידה פשוטה וזמינה. אם היה מקל כזה שמאפשר לך להרביץ באשתך תורה מדי פעם, ואולי גם נביאים וכתובים רק לצורך השלמות, הוא בטח היה נמכר בחנויות למתנות לגברים. החנויות האלה הן בדרך כלל מלאות על להתפקע בגאדג'טים וגיזמויים שגברים אוהבים לשחק בהם. המילים גאדג'ט וגיזמו הן חדשות יחסית. המקור שלהם הוא בספינות של מלחמת העולם השנייה. ספינות בכלל עמוסות מאוד בסוגים שונים משונים של ציוד וכלים שבדרך כלל לא תמצא באף מקום אחר חוץ מבספינה. מכאן יוצא שלכל מתקן שכזה יש שם מיוחד רק בשבילו, שמי שמגיע מהיבשה לא שמע עליו בחיים. אפילו לפתח של הסיפון, דלת קטנה שמובילה פנימה לבטן הספינה, יש שמות אקזוטיים כמו Hatch ו-Skylight. החיילים החדשים שמגיעים לספינה לא זוכרים כמובן אפילו חצי מהשמות המוזרים האלה, מכאן התגלגלו המילים גיזמו וגאדג'ט לסמל כל מכשיר קטן שאין לך מושג איך קוראים. כאן לפרק של הפעם. אם נהניתם מהתוכנית, אני אשמח לשמוע על זה ולקבל מכם פידבק באתר או אל המייל שלי, וכמובן אתם יותר ממוזמנים לספר לכל חבריכם ולכל מי שאולי יאהב את הסגנון של התוכנית שלנו, ובכלל להפיץ את בשורת הפודקאסטים שלא הרבה אנשים בישראל מכירים אותה עדיין, בין החברים ובין הידידים שלכם. עד לפרק הבא, אנחנו נשתמע, להתראות. In this house, we obey the laws of thermodynamics!